אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות כערך א', בהסתכלות פנימית של פרק א', אנחנו באות זין, בעמוד ת' זין. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול גם שאלות באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור. ספר תלמוד עשר הספירות כערך א', הסתכלות פנימית של חלק א', בעמוד ת' זין, אות זין, בטור א' למטה. איזה יחס יש מעבודת עין שנה לתענוג נצחי, ואין לך מתנת חינם גדולה מזו? ודבריהם זל אלו מוקשים מאוד סביב סביב. מתחילה קשה, הרי עיקר מגמתנו ותפילתנו הוא מאוצר מתנת חינם חננו. ואמרו זל שאוצר מתנת חינם מוכן הוא רק בשביל הנשמות היותר גדולות בעולם. וביותר קשה עיקר תירוצם, שתרצו אשר במתנת חינם נמצא חיסרון גדול, דהיינו בושת הפנים הנמצא לכל מקבל מתנת חינם, שלהשלמה זו הכין יתברך את העולם הזה, שיש בו מציאות של יגיעה ועבודה, כדי שבעולם הבא יתלו את שכרם, חלף תרחתם ויגיע כפם, ותרוצם תמוע מאוד. הלמה זה דומה? אל אדם האומר לחברו, עבוד עמי רגע אחד קטן, ותמורת זאת אתן לך מכל תענוגי העולם וזכיות החמדה בכל ימי חייך. שאין לך מתנת חינם גדולה מזו, משום שהשכר אין לו שום השתוות עם העבודה, שהרי העבודה היא בעולם הזה, עולם עובר, שאין לו ערך של כלום, כלפי השכר והתענוג של העולם הנצחי, שאיזה ערך יש לכמות העולם העובר נגד כמות העולם הנצחי, ואין צריך לומר באיכות היגיעה, שאין בה ערך של כלום כלפי איכות השכר. וכמו שאמרו זל, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות. ואין לומר שמקצת השכר נותן השם יתברך חלף תרחתם, והשאר במתנת חינם. שאם כן, מה הועילו חכמים בתקנתם? שהרי נשאר הפגם של בושת הפנים בשאר המתנה. אלא שאין דבריהם אלו מובנים כפשוטם, אלא יש כאן כוונה עמוקה.
לא יודע מה להוסיף. ישנם, שמעתי שישנם אנשים בעולם שלנו שחושבים שאם הם כאן עובדים עד הפנסיה, אחרי פנסיה מקבלים, לא, נו, עד נגיד 65 או כמה יש שם גבול? 67 כבר. נו, אז יופי, נו. אני חשבתי שאני כבר יוצא לפנסיה, יש פתאום. טוב, אז אחר כך אתה מקבל ככה איזה מענק ומענקים ועוד. זאת אומרת, אתה הרווחת את זה, ודאי, אתה השקעת בזה, אבל אחר כך אתה מקבל מה שמגיע לך. יש קרנות כאלו שאתה משקיע קצת ומקבל אחר כך הרבה. כן, ואחוזים. אין מה. יש איזשהו מפעלים שעובדים ומרוויחים על הכסף שלך ונותנים לך מזה תוספת. אתה השקעת $1,000, אבל בינתיים הם עבדו על $1,000 האלו, אז הם מביאים לך בחזרה 1,200. נגיד, כן, וכך יש לך תוספת. אומרים לפי הדברי חכמים, שאם אתה עובד בעולם הזה 70 שנה, נגיד, או כמה שיש לך, איזה אתה עובד 70 שנה? 20 שנה הראשונות אתה תינוק בחור, 20 שנה האחרונות אתה כבר ממש כלום, צמח, כן, נגיד, נשאר לך 30 שנה באמצע, אם אתה עובד, אתה מקבל נצח, כן, עולם הבא. אז כדאי לי, ודאי, אני רוצה בעולם הזה לעבוד, תגיד מה לעשות. כן, נו, אני עובד בעבודה שלי כדי להרוויח כסף, להתפרנס, להכין את הגוף, אני, מה אני צריך לעשות? להתפלל, להניח תפילין, עוד לעשות כל מיני דברים במשך השנים האלו שאני חי בעולם הזה, מקבל עולם הבא. על זה מחזיקים כולם, וזה כל הדתות וכל האמונות. נכון? ככה, להכין את עצמו בעולם הזה, פרוסדור וכן הלאה, כדי להיכנס לטרקלין, לקצור, לעולם הבא. כן? אומר לנו בעל הסולם שהעניין הוא לא כך. אלה, יש כאן עניין של בושה, יש כאן עניין של עבודת השם, שאנחנו צריכים להגיע לדברים אחרים לגמרי, להשתוות הצורה, שאנחנו מקבלים את התגמול, תשלום עבור מה שאנחנו עושים. זה לא חשוב אדם חי או אדם מת בגוף שלו הבהמי, אלא תלוי בכמה שהוא מגלה את האלוקות שבו. ולכן זה לא כמו שחושבים בלבייטים, שדעת התורה היא הפוכה מדעת בלבייטים, שאם אני אעשה כמה פעולות בעולם הזה יהיה לעולם הבא, אלא הכל הוא אך ורק לפי ההשתוות הצורה עם הבורא. אם אתה משיג את התכונה שלו, נקרא שהגעת למצב שנקרא עולם הבא. אם אתה משיג בתוך התכונה שלו גם כן הפעולות כמוהו, אתה כבר מתחיל להיות בדבקות אליו. וזו המטרה האמיתית שאדם צריך להגיע. לכן ודאי שהשאלה היא איזה יחס יש מעבודת עין שנה לתענוג הנצחי, ואין לך מתנת חינם גדולה מזו. ברור שכן. איך יכול להיות שאני אעבוד כאן כמה שנים ככה ביני לביני באיזה פעולות ויקבל אחר כך העולם הנצחי? זה ודאי שדברים האלה הם רק יכולים להיות כך מתקבלים במי שלא מבין מה קורה במציאות, ומקובלים שתקו על זה משך אלפי שנים, עד שאדם יגדל, עד שהעולם הגיע להכרת המשבר שלו הכללי והאגו שלו שמפריד בין כולם, עד שאדם גם כן התפתח להיות מוכן להכרת הרע האמיתי, ועכשיו זה מתגלה. שאלות? כן.
מקבוצת חולון שואלים, אז מתי המתנה לא תחשב למתנת חינם? כמה צריך לעבוד כדי לזכות לישוע?
העבודה שלנו היא מתחילה במציאות שאנחנו קוראים לו העולם הזה. היא נגמרת במציאות שאנחנו קוראים לו עולם אינסוף. עד גמר העבודה. אין עולמות, יש העלמות, שאנחנו כך מרגישים, מתארים לעצמנו את המציאות שאנחנו בו נמצאים. אם אני נמצא על מנת לקבל, זה אני קובע שנקרא העולם הזה. אם אני נמצא בעל מנת להשפיע, על זה אני קובע שזה נקרא העולם הבא, העולם הרוחני, העולם העליון. ולא על הבהמה שלי אני מצביע, העולם הזה הוא העולם הבא, אלא על הרצון שלי. אני מתייחס אך ורק לרצון. הבורא ברא רצון, כל היתר הצורות שאנחנו מרגישים הן מצטיירות לנו ברצון שלנו, כמו במסך מחשב. ולכן אין לנו שום חשבון עם כמה אדם חי בעולם הזה שנים, וחי או מת, או בכלל החשבון שלנו באיזה רצון אותו החלק מהבריאה שאנחנו ראינו אותו כאדם, באיזה רצון הוא קיים, עד כמה שהוא זהה את הרצון שלו כרע מפני שהוא לעצמו, עד כמה שמתוך הכרת הרע הזה הוא עלה מעליו ורצה לתת לרצון שלו כוונה על מנת להשפיע, שנקרא כבר רצון דעולם הבא. לפי זה אנחנו שוקלים את האדם, זאת אומרת לפי הכוונות, לא לפי הרצונות. על מנת לקבל עולם הזה, על מנת להשפיע עולם הבא. לא. מה זה שהבורא מכיל לכל צדיק שי העולמות? שאם אתה הולך בדרך הצדיק, זאת אומרת להצדיק את הבריאה על מנת להשפיע, לעשות על כל הרצונות שקמים בך, אז אתה מגיע למצב של שי העולמות. כן?
תלמיד משוויץ מקשה, אז יש תשלום אחרי המוות או לא?
אלא אחרי איזה מוות? אם בהמה מתה אוכלים אותה או קוברים אותה, כן? אם הרצון לקבל בית, אז זה לא מספיק, צריך לעשות אחרי זה תחיית המתים. אני צריך לקבור את הרצון לקבל שלי, להגיד את זה קדיש, ברוך השם, שהוא מת. תשמע מה שאנחנו אומרים בקדיש, אז תבין. התגדל והתקדש שמי רבה. למה? עשית לי מוות. אני מודה לך מאוד. אחר כך מה? בוא נמשיך עבודה. בוא נחיה את המת. ניתן לו כוונה על מנת להשפיע. זהו?
עובדיה מקריית גת שואל, כשאני מקבל מחברי ומרגיש בושה, יש גם מקום של הרגשה טובה שהחבר שנותן, שאני צריך לקחת בחשבון. מה יותר חשוב ואיך לכלול את זה?
כך. מה זאת אומרת מה יותר חשוב? החשוב מה שיכול להועיל לי ולא יחד לחיבור, שלא לא ולא לי אלא יחד בחיבור שלנו, מפני ששם אנחנו יכולים לגלות את הרוחניות. לפי זה הוא צריך לבדוק, לדחות מתנה, לקבל, לתת בחזרה, מה לעשות. רק שיווצר משהו משותף, שבמשותף הזה יש תקווה שיתגלה משהו רוחני. זהו, ולא חשוב מי נותן, מי מקבל, מה קורה כאן עם החפצים או בכלל עם החיוכים, נשיקות. החשוב, האם יש כאן מקום להיווצרות הרצון המשותף. ועל מנת להשפיע זה לזה, אבל על מנת להשפיע זה לזה יש הרבה אנשים אולי שעושים. כן? גם תינוק עם אמא יכול להיות. כן? אלא מה? כדי שהבורא יתגלה. מה זה כדי שהבורא יתגלה? בשביל מה אנחנו צריכים גם אותו? כי אז על מנת להשפיע זה באמת על מנת להשפיע. אחרת זה באמת עם התינוק לאמא. כל אחד רוצה ליהנות לשני, לענות לשני. כן.
אולי להרחיב את העניין הזה, אז גיל מהקבוצה הווירטואלית שואל, מה מתארים לנו בתעס, איך אני מקשר את זה לחיבור עם החברים ולאיחוד?
לענייננו, בוא נגיד כך, אדם שחי בעולם הזה ומבצע כל מיני פעולות שנקראים מנהגים, עושה את זה, זה ככה חי, זה נקרא בעל הבית. אומרת הקבלה שבזה לא מסיק כלום, אלא אך ורק אם מתקן את הרצון לקבל שלו על מנת להשפיע. במידה שאתה ברצון שלך מדמה לבורא, כאן, עכשיו, בחיים האלו, אתה משיג את האלוקות, עולם הבא, שכר, על זה מדובר בלבד. זהו, על זה מדובר בלבד. אחרי שאדם מת, אין חשבון. אין חשבון. האדם, הכוונה אצלנו על הבהמה הזאת שהייתה, כן? הגוף, הביולוגי, הבשרי. אין חשבון, כי אין חשבון בכלל עם הגוף הזה. יש חשבון עם רצון שבאדם. האם תוך חיים הבהמיים האלו, אני שהייתי חי בתוך הבהמה הזאת, עשיתי משהו עם הרצון שלי, אני עליתי מעליו על מנת להשפיע, לרצונות של האחרים, לא לגופים, לרצונות של האחרים, כדי לחבר את הכל הרצונות, הגופים האלה, כדי לחבר את הכל הרצונות שיהיו בעל מנת להשפיע, שניצור בינינו רשת של ההשתתפות הכללית שנקראת ערבות. שבתוך הרשת הזאת היחסים בינינו, אנחנו נדמה לכוח הכללי ההשפעה שזה נקרא בורא. ואז ברשת הזאת אנחנו נרגיש איך זורם שם כוח השפעה ואהבה, שנקרא אור. אם אני עושה פעולות האלו, אז אני מתקן את הרצון לקבל שלי, אני בזה שרוצה להשפיע, מתחיל לקבל, כי בזה אני מגלה שאני יכול להשפיע לבעל הבית, אני מבטל את הבושה, אין לי בושה, תביא עוד. כי אני בזה מרגיש כמה שאני מענה לו. אין? וכך אין שום יחס באמת בין 70 שנות החיים שלי כאן בעולם הזה להשפעה. הגרג האון מבילנה בגיל 9-10 כבר היה בדרגה כזאת. לא צריך להגיע ל-70 שנה. הרמחל, הארי, באיזה גילאים הם היו כבר בדרגות שביטלו את הבושה? זאת אומרת, רצון לקבל לעצמו לגמרי, והביאו את עצמם בצורה כללית על מנת להשפיע. איזה 70 שנה, איזה גוף הבהמי שייך לזה? אין קשר בינו לבין מה שאנחנו מתקנים. אבל תורה מדברת בלשון בשפת הענפים, כן, דיברה תורה בלשון בני אדם, כן? ואז אנחנו צריכים להבין 70 שנה זה 70 ספירות של זרמפין, שאליו אנחנו צריכים בסופו של דבר לתאם את עצמנו כהמלכות. זה נכון, לכן מדובר 70 שנה וכו', אבל צריכים להבין הכל כלפי הנשמה. הגוף שלי לא צריך תיקון. אם הוא צריך תיקון, אני הולך לרופא. ניתן לרופא רשות לרפות, אני חייב ללכת לרופא. זהו. עשו לי עירוי דם, בבקשה, לא אכפת לי איזה דם ממי לקחו. מי עשה לי איזה ניתוח, אז גם כן לא אכפת לי איזה, מי זה ומה זה. הרופא קדוש או לא קדוש? לא. אין דבר כזה. המומחה אני צריך שיהיה. זה הכל. בהמה זה בהמה. נשמה זה נשמה. יש בנשמה גוף, שנקרא רצון לקבל. אז לא להתבלבל בין גוף של נשמה ובין הגוף הבשרי. תאר לעצמך, אני עכשיו צריך להוריד כמה קילו מהקדושה שלי, כן? איך האנשים חושבים? כן, מושק.
רוצה להמשיך לשאול לגבי ההסכמה. אמרת שצריך להצדיק את הבורא ולהסכים איתו. אם אתה יכול להסביר עם איזה פעולות בדיוק צריך להסכים, פעולות של הבורא, עם מה להסכים בדיוק? כל דבר שעובר עליי עובר על קבוצה.
אה הסכמה עם הבורא היא בעניין הבריאה שברא, שאנחנו מגלים את הפעולות שלו ומגלים אותם כפעולות השלמות הטובות. זה נקרא ההסכמה. זה לא רק הסכמה, יש כאן הרבה, יש כאן הרבה שלבים. כי כל התיקון הכלים שלי, בשביל מה אני צריך לתקן אותם? כדי להגיע להצדקה. לזה שאפילו אם הוא לא היה עושה כלום, אני עד כדי כך עכשיו מבין את הבריאה, שהייתי עושה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אני מבין, אני מרגיש, אני משיג את כל העומק של המערכת, ואני רואה שזה נפלא, שאי אפשר אחרת, ושיש כאן אהבה אינסופית מצדו, שכך עשה. זה כל העבודה שלנו. כל העבודה שלנו להגיע להרגשה ולהבנה בלב ובמוח, בשביל מה? כדי להכיר מה שהוא עשה, וממעשה היקרנוך להכיר אותו. כן.
וברמה יותר פשוטה, נגיד ריב ומשעה, תאונת דרכים, מחלות, גם צריך להצדיק, להשתדל, ברור שזה לא תלוי
בי. כל האלה דברים הם גרמה דגרמה, הם לאט לאט מקדמים אותך גם כן להכרעה הזאת, גם כן, נכון. אנחנו צריכים לעשות הרבה פעולות כדי להגיע לעבודה בהיכרות הבורא. יש לנו הרבה מאוד כאלו אירועים שעוברים עלינו ולא נעימים גם כן, שדווקא דרכם אנחנו מגיעים להרגשה, להבנה מה שהוא עושה. כן, חוסר רגישות יש לנו גדול מאוד, ולכן ההתפתחות שלנו היא גם כן דרך הצרות, בעיות, מחווים בכל רגע ורגע, קטנים גדולים שאנחנו מקבלים. כי רק בצורה כזאת אנחנו יכולים להתחיל להרגיש את המציאות מתוך החסרונות. אבל כשאנחנו מגיעים אחר כך להרגשת הפועל, שזה בא מהבורא, אנחנו מתחילים באותה מידה לא לייחס את הפעולות שלו אלינו, אלה לרצון לקבל, שנדבק אלינו. ולכן אנחנו מתחילים בכלל לא לראות שמה שהוא עושה זה עושה לנו, אלה לרצון לקבל, שהוא ככה, לא שייך לי. הוא נדבק עליי כדי שאני אעבוד על זה, ועל ידו מגיע לאיזה מטרה, כמו על מכונית שאני יושב, ומגיע לאיזה מקום שאני צריך, בשביל מה אני צריך מכונית. אז אדם מתחיל להתנתק מהרע, טוב, הוא מתייחס לזה כבר לדברים שמלווים אותו בדרך כדי להגיע. אחרת גלגלים לא היו מסתובבים להגיע למקום, אם לא היה בזה רע וטוב וטוב ורע. כן.
אם אני מבין נכון, זאת אומרת, שאני מתנתק מהרצון לקבל, אז במידה שאני מתנתק אני יכול להצדיק את הבורא. אחרת, אם זה אני רצון לקבל, אף פעם אני לא אצדיק אותו, כי זה כואב
לי. אתה מתנתק מכוונה על מנת להשפיע. הרצון לקבל אתה משאיר. בשבילך זה חומר הבריאה. זה טוב. אבל גם איתו אתה לא מזדהה. אתה מזדהה עם הניצוץ, ואז אתה עובד עם כל הרצון לקבל ועם כוונות על מנת לקבל, על מנת להשפיע. אתה עובד איתם כאילו מצד הבורא אתה מסתכל עליהם. כן,
ועוד אמרת שאם בורא לא היה קיים בכל זאת הייתי עושה את הפעולות האלה, עד כדי כך אני מסכים. מה, הפעולות יותר חשובות מהבורא? אני לא עושה בגללו את הפעולות? כך אמרת.
נו, ככה זה מילולית יוצא, שאפילו שהבורא אומר ככה, נותן לך הרגשה, אני לא קיים. תעשה מה שאתה רוצה, לא יהיה לך בזה לא רע ולא טוב ולא כלום. תעשה מה שבא לך. הכל לפניך, בכל ביתי נאמנו. ואתה נמצא במצב שבטוח תעשה אותו דבר. במקומו ממש. מהתחלה עד הסוף. זה נקרא שהגעת לדרגת צדיק גמור, לדביקות השלמה. איך אתה מתאר אחרת? הסכמה המלאה. נו, מילים שלנו הן חלשות, מה לעשות? כן? כן.
תלמיד מאוקראינה שואל, איך לפתח את הרגישות? אמרת שחסרה לנו הרבה רגישות.
זה רק בשפשוף בין החברים. רגישות לא חסרה להרבה אנשים. יש מוזיקאים, ציירים, כל מיני כאלה, אנשי בוהמה שם, כולם ברגשות. זה לא רגש מה שאנחנו מדברים. אנחנו מדברים על הרגישות להכרת הרע. להכרת הרע. הכרת הרע זה אני חייב להסיק איפה הרע הזה ביני לבין החברים. רגישות לזה אני חייב. שכל פעם אני מאוד מאוד רגיש לשינויים הקלים ביותר מה שבא ממני אליהם. וכל פעם לדאוג להעלאת המצב. זו צריכה להיות דאגה תמידית של האדם. כן.
דן מקבוצת מודיעין אומר, כשאתה מדבר על הנשמה שלנו, אין לי בזה תפיסה והבנה. יש משהו מאוד מבלבל שהכל נמצא בתוכי. אבל מה זה בתוכי? איפה זה? איך אני ממקם את זה? איך אני מרגיש את זה?
ישנם הבחנות שאנחנו מדברים עליהם, כמו רצון לקבל, כוונה לקבל, להשפיע, שאנחנו יכולים לתאר את זה יחסית בקלות. כי בעולם שלנו ישנה העתקה. אני יכול לקבל ממך שטוב לי. אני יכול לקבל ממך כדי לגרום לך טוב. כי הבאת לי מתנה, ואם אני לא אקבל, זה זלזול. אני אגרום לך רע. ואני מקבל, ועוד אומר, או, איזה יופי, ועד כמה שווכולי וכולי, יגרום לך טוב. זאת אומרת, יש פעולות ויש כוונות. וכך אנחנו רגילים בעולם הזה, האיש רגיל, שיש לו קצת רגש ביחס בין בני אדם, הוא מבין את זה וכך מתנהג. ישנם דברים שאנחנו לא מסוגלים לתאר אותם מהעולם הרוחני לעולם הזה. אין בעולם הזה, בתוך הרצון לקבל, העתקה מזה. נגיד, תפיסת המציאות היא דבר מאוד לא פשוט. אמנם שהרבה אנשים נמצאים כאילו בלהידמות משהו, לא מקובלים. כן, שם פיזיקאים, כל מיני, אפילו מיסטיקאים למיניהם, כן, פסיכולוגים, יכולים לדבר על דברים האלה, אבל זה בכל זאת, לאדם הפשוט ודאי שקשה. וזה מאוד מבלבל, וכל דבר שאדם צריך לצאת מההרגל שלו, זה קשה. לכן צריכים לחכות. זה יבוא כבר בהתלבשות הנכונה, ונגלה את זה באמת. בינתיים, כמה שהוא מסוגל לחשוב על זה, שיחשוב, ואני לא בעד זה כל כך. העיקר, העבודה הפרקטית בינינו בקבוצה. ונעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
אם אתה מקשיב את הפאזל כבר מרכיב והמילים חודרות עמוק בפנים וזה גדל בלב משמחה ומכאב יוצא למסע לא מתעכב קוראים
אמיתית